כתוב בפרשת השבוע, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. המדרש אומר, באיזה גיל הוא הלך לחרן? יעקב אבינו היה כבר בן 77, כידוע. 63 שנה הוא היה עם, בבחינת איש תם יושב אוהלים, שהרב שלו היה הרב הכי גדול בעולם, שזה יצחק אבינו, וגם אומרים חז"ל, 15 שנה ראשונים של חייו של יעקב אבינו, הוא למד תורה עם אברהם אבינו ועם יצחק. כי אברהם אבינו נפטר כשיעקב אבינו היה בן 15, ו-15 שנה האבות, שלושת האבות חיו ביחד בעולם, וכתוב שיעקב אבינו למד תורה גם מאברהם גם מיצחק. לאחר מכן למד תורה מיצחק אבינו. בגיל 63, שיצחק ורבקה אמרו ליעקב אבינו ללכת לחרן ולקחת אישה מבנות לבן, מה עשה יעקב אבינו? כמו שאנחנו יודעים, 14 שנה הלך לישיבת שם ועבר, למד שמה 14 שנה תורה, ורש"י מביא שכל ה-14 שנה גם לא ישן, היה מנמנם על הסטנדר כל ה-14 שנה, ואז הוא הלך לחרן. כמה שאלות בנקודה הזאת, בעניין הזה שיעקב אבינו יצא מבאר שבע והלך לחרנה. נקודה ראשונה, בשעה שיצחק ורבקה אמרו לו ללכת לקחת אישה מבנות לבן, הוא הלך ללמוד תורה 14 שנה. שואלים שאלה, מי התיר לו ללכת ללמוד תורה? הרי יש לו מצוות כיבוד אב ואם לשמוע בקול אבא ואמא, כל שכן שזה יצחק ורבקה, ללכת לקחת נשים מלבן. שואלים, מי התיר לו ללכת ללמוד תורה? ליעקב אבינו. אבל כתוב בסדר עולם ובעוד מדרשי חז"ל, שבשעה שיצחק אמר ליעקב אבינו ללכת לקחת מבנות לבן, באמת ללבן לא היו בנות, עוד לא נולדו לו הבנות. ויעקב אבינו ידע את זה, שעדיין לא נולדו הבנות. אומרים חז"ל, מכוח הדיבור של יצחק, לך תיקח מבנות לבן, משם התעברה אשתו של לבן לעבר רחל. יעקב אבינו שידע את זה, מכיוון שיעקב אבינו ידע שעדיין הבנות לא נולדו, ורק בשנה הראשונה הם עכשיו הם נולדו, אז יעקב אבינו אמר, בשביל שאני אלך לחרן, אני אחכה עד שהם יגדלו, נתם אני אלך ללמוד תורה, אני אחכה שהם יגדלו, ואז אני אלך. וכך היה. שלאה ורחל היו בנות 14, ויעקב אבינו היה בן 77, הוא אמר, עכשיו הגיע הזמן, ואז הוא הלך לחרן. השאלה העמוקה בכל זה, בכל העניין הזה, זה שאלה בעצם על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו, עד גיל 77, אנחנו רואים שהוא מקיים בשלמות הכי גדולה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. הוא לא זז לרגע אחד מהתורה. כל ה-77 שנה למד תורה, כמו שאמרנו קודם, 15 שנה מאברהם ויצחק, לאחר מכן מיצחק אבינו, ו-14 שנה האחרונות בישיבה של שם ועבר. אז יעקב אבינו נמצא למעשה במקום הכי רוחני, הכי קדוש, הכי נעלי בבריאה, יעקב אבינו, ויושב ולומד תורה בלי הפסקה. השאלה היא פה שאלה להנהגה של הקדוש ברוך הוא. מדוע הקדוש ברוך הוא מסובב סיבות שכדי להתחתן ולהוליד למעשה את עם ישראל, השבטים זה השורשים של עם ישראל, מדוע יעקב אבינו צריך לצאת מהמקום הכי קדוש בעולם ללכת למקום הכי טמא בעולם?
Yaakov Avinu was 74 years old when he went to Haran. He was learning for 15 years for 15 years with his parents, with Avraham and Yitzchak. And afterwards, another 14 years in the Yeshiva of Shem and Ever. And Rashi says that those 14 years, Yaakov did not sleep. The question asked over here is, what gave him permission to go learn in yeshiva? He should have went to get a wife because his parents commanded him, go find a wife from the daughters of Lavan. And instead, he went to sit in yeshiva 14 years. Why was he allowed to do that? So the answer is that at that point, Lavan didn't have any daughters. And it happened to be that when his father Yitzchak told him to go get a wife from the daughters of Laban, the power of the decree of the tzaddik, when he told him to go get a wife, that created that Laban will have daughters and will be able to fulfill the decree. Another question that we have is, why Hashem makes it that Yaakov needed to go to such an impure place of Haran. Yaakov was sitting and learning Torah nonstop. He was very, very holy, very holy situation. Why was it decreed on him to go to the most impure place in the world, the place of Haran?
לכאורה היינו אומרים שלבן או לאה ורחל יוולדו בבית קצת יותר מתון מצד התומה. אם יש איזו סיבה שלאה ורחל לא יכלו להיוולד במאה שערים, לפחות שיוולדו לאיזו משפחה מסורתית שעושים קידוש בשבת. אבל אנחנו רואים שלאה ורחל נולדו במקום הכי טמא בעולם. כתוב בזוהר הקדוש כתוב שהתומה שהייתה בבית לבן זה היה תומה נוראית. כל העבודה זרה, הכישופים, התאוות, התומות, הכל היו שם. יש פה שאלה גדולה, מדוע לאה ורחל צריכות להיוולד בבית כזה, ויעקב אבינו צריך ללכת למקום כזה כדי להוליד את עם ישראל, ו-20 שנה למעשה יעקב אבינו היה אצל לבן, בבית לבן. לבן גם מצד עצמו, איך הוא רואה את יעקב אבינו? הוא לא רואה את יעקב אבינו כצדיק. מדוע? כלומר, צדיק? למה באת אליי הביתה? למה אתה רוצה את הבנות שלי? וגם 20 שנה, מה אתה עושה פה? לוקח אישה אחרי אישה, מוליד ילדים. מה לבן מבין ביעקב אבינו? מה הוא מבין? יעקב אבינו זה בעל תאווה. ואיפה אנחנו רואים ראיה לדבר? כתוב בזוהר הקדוש, שבשעה של יעקב אבינו אמר ללבן, נקבע עליי שכרך, אומר הזוהר הקדוש, לבן אמר ליעקב אבינו, אני יודע מה אתה רוצה. מה אתה רוצה? נקבות. למה אמרת לי בלשון כזאת, נקבע עליי שכרך? אתה רוצה נקבות, אין בעיה, לי יש פה מבחר מאוד גדול. הבית של לבן, גם האזור שהוא היה גר, זה כמו תאילנד של היום. הוא אומר לו, אין לי בעיה, אני יכול להביא לך הרבה. זאת אומרת, לבן מבין שיעקב אבינו בכלל, זה, הוא בא לשם מצד זה שהוא בעל תאווה. והשאלה שאנחנו שואלים זה לא על לבן, גם לא על יעקב. יעקב מקיים את המצווה של יצחק. השאלה פה העמוקה זה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מדוע יעקב אבינו הבכיר שבאבות, שכמו שאנחנו רואים, הוא הוליד את עם ישראל. האמיתתו שלמה שכל צאצאיו זה כבר ענף הקדושה. על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, מדוע כל זה צריך להיות דווקא במקום כל כך תמה?
So when Yaakov went to Haran, you should know that Haran was the most impure place in the world. There was nothing in the world that was more impure than Haran. And the question is, on the one hand, why did Yaakov have to go down to that place? On the other hand, the question is, why Leah and Rachel, who were very holy souls, needed to be born and raised in this impure place? Lavan really sees Yaakov not as a tzaddik. Lavan sees Yaakov as a baal taiva, someone that's full of desires, worldly desires, evil desires. The Zohar actually says that when they said nikvat zcharcha, they said to Yaakov, let's make a deal. We'll pay you for working, meaning what are we going to give you? We're going to give you women, because that's what you want. All you want are women. You're very impure. So Laban really saw in Yaakov someone that's just seeking out to fill his bodily enjoyments. He doesn't see anything of holiness within him. The question we have here is a question on Hashem. Why does Hashem work it out in this way that the tzaddik has to go down to such places of Haran? And why did the holy souls of Leah and Rachel need to be raised in such places?
Rabbeinu Ari omer po pirush ve'yesod me'od me'od amok ba'davar hazeh. Omer Rabbeinu Ari she'achrei chet Adam harishon kol nishmot Yisrael hayu klulot ba'Adam harishon. Ve'le'achar ha'chet ha'neshamot naflu. Naflu le'me'od me'od naflu ha'neshamot. Ve'gam yesh bezeh סודות מאוד גדולים על עניין הנפילה של הנשמות. כי כל נשמה נפלה לפי איך שהיא חטאה. זאת אומרת, כל אחד מהנשמות חטאה לפי דרכה, וגם לא כל הנשמות חטאו באותו מידה. זה מסודות התורה, שרבנו הרי אומר שחטא אדם הראשון זה סוד מאוד גדול ואין אנחנו מבינים. עוד מוסיף, הוא אומר רבן הרי קדוש, שנפילת הנשמות זה לאו דווקא בעולם הזה. יש בחינה של נפילת הנשמות גם במקום רוחני, שאנחנו לא מבינים את זה. רק אנחנו יודעים, רק דבר אחד אנחנו יודעים. נשמות ישראל נפלו. העבודה של כל הצדיקים במשך הדורות, ובפרט בפרט של האבות הקדושים, זה היה להוציא את הנשמות מבין הקליפות. דהיינו לעשות פעולות רוחניות, שנקראות על ידי תפילה וכוונות וייחודים, להוציא את הנשמות מבין הקליפות, ולהעלות אותם למקום שהם יכולות לבוא לעולם הזה, וכל כל יהודי, כל נשמה, תעשה את העבודה שלה ואת התפקיד שלה. מכיוון שהנשמות נפלו למקומות לא טובים, לכן הצדיק לא יכול לעזור לנשמות ישראל, אלא על ידי שהוא יקבל על עצמו מעין המציאות של הנשמות. ברור של דבר, בעולם הזה זה מצטייר במקומות מאוד מאוד לא טובים, והצדיק לא יכול לעזור מאוהלה של תורה לנשמות לצאת. כל העבודה של הצדיק באוהלה של תורה זה כדי לתת לו את הכוח ללכת לחרן ולעשות את העבודה בחרן.
So we have to go back to the sin of the first man, the sin of the chet Adam HaRishon. But the chet Adam HaRishon, so after the chet, after the sin, the souls all fell, because all the souls had a part in the sin of Adam HaRishon. Every soul that was there had a part in the sin, and they all fell. And each fell according to the level that they took part in this sin. Every soul took a different part in the sin of the first man, of Adam HaRishon. And the Arizal says that these are secrets that we don't understand how it is that certain souls fell to certain places, very low places. But whatever the case is, the tzaddikim, the job of the tzaddikim throughout all the generations is to raise up those souls. The tzaddik needs to, how does the tzaddik raise up those souls from these very dark places? So the tzaddik has to take on himself something similar to the place that the souls are in. So this is a very, very big secret, and we're going to explain.
לכן יעקב אבינו חייב ללכת לחרן כדי להיות במקום שבעולם הזה זה המקום של התאומה הכי גדולה בעולם, כי רק שם הוא יכול לעזור לנשמות לצאת ממקומם. ובאמת, מצד הצדיק זה מסירות נפש מאוד גדולה, כי מצידו זה לא המקום שלו. הוא בוודאי, המקום שלו זה יעקב איש תם יושב באוהלים, ולשבת כל היום בקדושה, ברוחניות הכי גבוהה, וברגע שהוא מגיע למקום הזה, מיד מתעוררות מלחמות רוחניות מאוד מאוד גדולות על הצדיק שהוא מגיע למקומות האלה, אבל הקדוש ברוך הוא כמובן מסייע, אבל זה העבודה נוראה של הצדיק במקומות האלה. יש בזה כמה וכמה צדדים לראות מהי עבודתו. הכותב, אחד מגדולי המקובלים, הבא לשם שבו והחלמה, שאחד הדברים החשובים, היסודיים ביותר של העבודה של הצדיק, כמה שאנחנו יכולים להשיג בזה, שכל ה-20 שנה שהיה יעקב אבינו בבית לבן, והיה שם את כל הפיתויים של העולם, ונזכור שיעקב אבינו רוב זמנו שמה עסק בעבודת הצאן של לבן, בהולדת הבנים, וכתוב גם שהוא גם עזר לאנשים לגדל את הילדים. בערב הוא היה בא הביתה, הוא היה צריך להשקיע בחינוך הילדים, צריך לשבת עם האישה, לדבר איתה. רוב ה-20 שנה בעצם יעקב אבינו היה בעבודה, בתוך מציאות של גשמיות. הסביבה שלו לא רק שלא הסביבה לא רק שלא מסייעת, אלא עוד מקשה מאוד על המציאות הזאת. אומר הבעל לשם שבו והחלמה, אומר, הבחינה הראשונה בעבודת הצדיק, שכל ה-20 שנה לא היה ליעקב אבינו אסך הדעת, משיביתי השם לנגדי תמיד, אפילו שנייה אחת, אפילו חלקיק השנייה. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא לנגד עיניו כל רגע ורגע, ועל ידי הדבקות הנוראה שהצדיק מגלה דווקא במקומות האלה, על ידי זה בעצם הוא מעלה ומתקן את כל הנשמות.
So Yaakov needed to go down to Haran in order to raise up the souls that were stuck in those dark places. So this is a real aspect of Mesiras Nefesh for the tzaddik, of sacrifice of the soul, the tzaddik to have to go down to such low places. Yaakov, it says about him, Ish Tam Yoshev Olim, that he is someone that wants to sit in the tents of Torah and involve himself only in spirituality all day and not be involved in anything material. So this is a very real, strong spiritual war that Yaakov needed to go through. And it says in the book Leshem Shova Achlama from Shlomo Eliyashiv, the grandfather of Shlomo Eliyashiv, that Yaakov, when he was there, he had to deal with all the time, he had to fight with his temptations. What was he dealing with all day? He wasn't able to learn Torah. He was dealing with the women and the kids and the cattle and the animals. All day he was involved in gashmius and in physicality and materialism. But it says in the Lashem Shoah Bachlama that for 20 years when he was there, Yaakov Avinu didn't take his mind off for one second. Shvisi Hashem Lenegdi Tamid, the name of Hashem was in front of him at all moments, at every second, without stop.
מוסיף ואומר על הלשם שלו בהחלמה, ככל שאדם נמצא בהסתרה יותר גדולה וגשמיות יותר גדולה, ומשם הוא רואה את הקדוש ברוך הוא ולא משיח את דעתו מהקדוש ברוך הוא, אומר בלשון הזאת, אין לך תיקון יותר גדול מהבחינה הזאת. זה מה שמתקן את כל העולמות, את כל הנשמות, ומקרב ומגלה את משיח צדקנו, זה העבודה הזאת. עכשיו נתבונן קצת מתוך הסיפורים, למעשה איך יעקב אבינו עזר לכל הנשמות. במה אנחנו יכולים לראות בתוך הסיפור של יעקב אבינו, באיזה אופן הוא תיקן את כל הנשמות. השלב הראשון, השלב הראשון שהוא תיקן את הנשמות, זה היה למעשה בעצם החתונה. כי לאה ורחל, בילה וזלפה, האמהות הקדושות, בוודאי שזה נשמות קדושות נוראיות מאוד, אבל בעצם העובדה שהם נולדו בבית לבן, יש בחינה שהן שבויות אצל כוח הקליפה. ברגע שיעקב אבינו התחתן איתם, כבר הוא מתחיל לתקן את הנשמות, לאה ורחל, בילה וזלפה, זה הנשמות הראשונות שהוא מתקן בעצם.
So the Lashem Shoah Bachlama says over there that there's no greater rectification in the world than the rectification of the tzaddik going down to these places and Yaakov going down to Haran and doing the rectifications that he needs to do there. This is the kind of thing that reveals Mashiach. And the question is, how did he fix the souls? So number one, the wedding, the actual wedding that he had there, the women that were born there, Rachel, Leah, and Bila and Zilpah, they were captured by the klipa, by the other side, and they had no way of getting out. Only the fact that Yaakov, the tzaddik, went down to that place and he married them and he had a connection to them, did he release these high holy souls from the grasps of the klipa, from the grasps of the other side.
אז תחילת העבודה של יעקב אבינו לעזור לנשמות, זה היה, כמו שאמרנו, לפדות את האימהות הקדושות. ובעצם העובדה שהוא התחתן איתם, הוא כבר הוציא אותם מרשות לבן והכניס אותם לרשות הקדושה. השלב השני זה היה בהולדה. כי כל ה-12 שבטים, מובא בספרים הקדושים, הם שורשי נשמות ישראל, ובעצם העובדה שהם נולדו ליעקב אבינו ולאמהות הקדושות, זה כבר פדיון גדול מאוד שנעשה לנשמות. כאן הוא התחיל להוציא, עוד שלב שהוא התחיל להוציא את הנשמות. אבל אנחנו יודעים שעם ישראל ברוך השם רבים, ושואלים איפה אנחנו רואים את המשך העבודה של יעקב אבינו. מובא בכמה ספרים על מדרש רבה. במדרש רבה שואלים את השאלה, יעקב בנו כשהוא יצא מחרן והלך התחיל ללכת לארץ, היה לו הרבה מאוד עדרים, בסוד העקודים נקודים ברודים. שואלים, המדרש רבה שואל, כמה עדרים, כמה ראשי צון היה ליעקב אבינו? אומר מדרש רבה שהיה לו כבשים ועיזים, ראשי צון, 60 ריבו. טוב אינו היה 60 ריבו. כאשר אנחנו מתבוננים במספר, זה מיד מזכיר לנו מספר ידוע, כמספר יוצאי מצרים, יצא ממצרים. לכן מובא בספרים הקדושים שהכבשים מרמזים על נשמות ישראל, ובאמת התחלה של פדיון של נשמות ישראל מבין הקליפות שלשם נפלו בסוד חטא אדם הראשון, כמו שאמרנו קודם, היה, הגלגול הראשון שלהם בעולם היה להיות הכבשים של יעקב אבינו. זה היה התחלת התיקון של נשמות ישראל. כי יש נשמות שיעקב אבינו צריך להוציא אותם ממקומות כל כך רחוקים ונמוכים, לכן לא יכלו לבוא בגלגול ראשון בתור בני אדם, באו בתור כבשים. ומכאן אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. אם אדם רוצה להיות אדם, שיהיה קודם כל כבש אצל הצדיק.
So the first rectification that Yaakov did was marry the women. And the second one that he did was to have children there. The fact that he had children there, that brought a very big redemption. And the question is, where do we see the continuation of this work of Yaakov of raising up the souls? So in the Midrash Rabbah, it says that the Adarim, the animals that Yaakov had, Akudim, Nekudim, and Mudim, were, how many were there? There were 600,000. The number 600,000 reminds us of what? It reminds us of the number of souls of the Jewish people that left Egypt. So really, all of the souls that left Egypt were first reincarnated in the sheep of Yaakov. And that was really the beginning of their redemption, and they were the sheep of Yaakov. So we should all strive to, before we begin redeeming ourselves, to try to become a sheep of the tzaddik.
בשעה שיעקב אבינו עזב את חרן בדרכו לארץ, זה אנחנו לומדים לא בפרשה שלנו, פרשת כי תצא, אלא בפרשה הבאה, וישלח. בפרשת וישלח כתוב שבדרך לארץ הוא עבר מקום שנקרא נחל יבוק. נחל יבוק זה מקום ידוע. היום הוא נמצא במדינת ירדן, והוא זורם לכיוון נחל ירדן, הנהר הירדן. ויעקב אבינו בדרכו לארץ עבר שם, והעביר את כל המחנה הגדול שהיה לו, הנשים והילדים והעבדים והשפחות וכל הצון, העביר אותם את נחל יבוק. לאחר שהוא העביר את נחל יבוק, לאחר העביר את כל המחנה הגדול, יעקב אבינו ראה שהוא איבד שתי פחים קטנים. פחים, הכוונה, זה שתי פחי שמן קטנים, הוא שכח להעביר אותם. ועל זה, על שתי הפחים הקטנים, חזר יעקב אבינו, חזר בחזרה, עבר את נחל יבוק כדי להביא את הקדים, ועל זה אנחנו קוראים בפרשה, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. חז"ל אומרים, מי זה האיש הזה שנאבק עמו? זה היה הסמך מן. ובזוהר הקדוש כתוב שהסמך מן בא גם עם בת זוגתו להיאבק עם יעקב אבינו, ומעולם לא נאבק אדם במאבק כזה עם הסמך מן, שזה היה גם ברוחניות וגם בגשמיות. זאת אומרת, הסמך מהם אפילו התגשם, אפילו מלחמה הגשמית כפשוטו, היה ליעקב אבינו עם הסמך מהם, וכל הלילה הוא נאבק איתו. יש פה שאלה. כתוב שתלמיד חכם וצדיק לא יישאר לבד בלילה, זה סכנה. היום אנחנו לא כל כך מכירים את המציאות הזאת, כי העולם השתנה. אבל בעבר זה היה מציאות ידועה, שזה סכנה להישאר לבדו. מדוע יעקב אבינו הכניס את עצמו לסכנה הזאת ללכת להביא שתי פחי שמן קטנים? למה הוא עשה את זה? רש"י מביא בשם חז"ל, מכאן שממונם של צדיקים חביב עליהם, הם לא מוותרים על כלום. יש לזה סיבות רוחניות גדולות, למה הם לא מוותרים? אבל שואלים המפרשים, נכון שממונם של צדיקים חביב עליהם, אבל עד כדי כך, יש לך עכשיו, אתה כבר אחד אנשים הכי עשירים בעולם, רק באדרים יש לך 60 ריבות. בשביל שתי פחים קטנים, גם על זה נאמר, חביב ממונם של צדיקים עליהם, עד כדי כך, מי התיר ליעקב אבינו בעצם, ולמה יעקב אבינו גם עושה את הצעד הזה, ואנחנו רואים שבאמת הוא מסתכן מאוד.
So, in Parashas Vayishlach, we see that when Yaakov was on his way to Eretz Yisrael, the land of Israel, so he first passed Nachal Yabok, and when he passed there, he realized that he lost two small vessels, two small pans. So he went back to get it, and over there he met, it says, a man. He had to wrestle with him. Who was this man? This man was the Samach Mem, the evil one, and his wife. the two evil angels that are the cause of all evil in the world. So it says that no one ever did this battle, both physically and spiritually, fought with Samach Mem and his wife. The question is that it says that a tzaddik should never stay alone at night. We don't really know about this halacha so much, but it's halacha, because it's a danger for a tzaddik to be alone. So why did Yaakov put himself in danger like this, to go back just to get these two small vessels? So Rashi says that the money of tzaddikim are important to them. You don't want to lose out on the little bit of money that it cost. But the question is that Yaakov was the richest person in the world. He had so much flock, so much cattle. Why did he have to go back and put himself in so much danger? It doesn't really justify to save a few coins, the value of the two small pots, in order to go back.
בספר הליקוטים אומר שבאמת יש בזה סוד מאוד גדול. כי אמנם אנחנו לא יכולים להבין את כולו, אבל משהו ממנו אנחנו יכולים להבין. שבסוד הפחים הקטנים היו נרמז והיו כלולות הנשמות הכי קשות לפיקון והכי נידחות בעם ישראל. ויעקב אבינו שחזר על הפחים הקטנים, הוא לא חזר באמת בגלל הממון. הוא חזר שהוא ידע. אם הפחים ייפלו ברשותו של הסמך מהם, פירוש הדבר שהנשמות שהכי קשות לתיקון בעם ישראל יהיו ברשותו של הסמך מהם. יעקב אבינו עשה מסירות נפש שהוא אמר, אני לא מוכן לוותר על אף נשמה יהודית. אני רוצה להכניס לתוך הקדושה ולעזור לתיקון הנשמות, אפילו את הנשמות שהכי הכי קשות לתיקון. לכן אומר רבנו הרי הקדוש שסוד סיבת יעקב בן לחזור זה היה מצד מסירות נפש לא לוותר על אף יהודי. שהסמך מהם ראה את זה, הבין שיעקב בן לא מוותר על שום נשמה, בעצם הוא אמר, כל החיות שלי וכל מה שאני מקבל זה שנשמה יהודית נמצאת אצלי. ברגע שהצדיק רוצה להוציא ממני את כל הנשמות, מה יהיה החיות שלי? לכן ויאבק איש עמו עד עלות השחר. הסמך מהם לא מוותר לצדיק, כי בעצם הוא יודע שהצדיק לוקח את כל החיות ממנו. ויעקב אבינו בעצם הלך להוציא את הנשמות הנידחות ביותר, הקשות ביותר לתיקון, הוא הלך להוציא בסוד הפחים הקטנים.
So, the Arizal says in Sefer Likutim that there's a big secret over here with regards to the pachim ktanim, the two vessels that he went back to get. So, what these two vessels, what they represented was the most difficult souls possible to fix. They were the most difficult souls and stuck in the lowest place, and they were in the grasp of the Samach Mem. So Yaakov is not willing to leave and continue on to Eretz Yisrael and leave these souls in the grasp of the Samach Mem. So we learn from here that the tzaddik doesn't give up on any Jew. He sacrifices his life. He goes down to the most difficult places in place of danger and fights with the Samach Mem, even to save a few Jews, the souls of a few Jews from there. And really these souls are the most important for the nation of Israel, most important for the rectification of the entire world. So the question is, the Samach Mem had a complaint. He said, my whole life force comes from these souls. The whole life force that I have is because I'm holding on to these souls. If you take it away from me, then I'm out of a job. So that's why he fought with him. And that was the fight between the two.
מובא בכמה מפרשים שהפחים האלה שיעקב אבינו נלחם עליהם להביא אותם, הפחים האלה היו למעשה עברו עם עם ישראל במשך הדורות. כתוב שהפחים האלה הגיעו לשמואל הנביא, ובשמן שבפחים האלה הוא משך את דוד המלך למלך. לאחר מכן זה הגיע למשה רבנו, לפני זה, זה הגיע למשה רבנו, ומשה רבנו קידש את המשכן בשמן הזה, ובזמן שלמה המלך, הפחים האלה היו אצל הכהן הגדול, בזמן של שלמה המלך, והכהן הגדול, את אחד מהפחים האלה חתם בחותמת של כהן גדול, במצד ידיעה שיהיה דור שצריך את זה, הוא הרבה את זה בבית המקדש. ואיפה הוא הרבה את זה? מתחת למזבח. היה נקיק, היה בור קטן מתחת למזבח, ושם הכהן הגדול, בזמן שלמה המלך, הרבה את הפח שמן, אחד מהפחי שמן, וזה הפח שמן שהחשמונאים מצאו בשעה שהם ניצחו את היוונים ובאו לשקם את, את בית המקדש. כי אנחנו, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו גם מזכירים את זה בתפילה, שהחשמונאים שניצחו את היוונים, בית המקדש היה צריך שיפוץ גדול, והרסו את המזבח ובנו אותו מחדש. ובשעה שהרסו את המזבח, ראו, אז מצאו את הפח שמן. בפח שמן הזה נעשה למעשה כל הנס של חנוכה, והנס של המנורה, כי כל פח שמן היה מיועד להדלקה ללילה אחד, במנורה, בבית המקדש. והפח שמן הזה, ששמו אותו במנורה, כמו שאנחנו יודעים, הוא דלק 8 ימים. תראו שדבר שבעצם הנס של חנוכה, שעד עכשיו אנחנו מדליקים נרות של חנוכה, נמשך מאותו מלחמה של יעקב אבינו עם הסמך ומלך כל הלילה.
So the coin, what happened with these pachim ktanim that Yaakov found, these small vessels? So the Kohen Gadol took it and he hid it in the holy temple in the Beis HaMikdash. And later on, by the story of Hanukkah, the Chashmonaim, when they were looking for any remaining oil, they found this vessel of oil. This was the same vessel that Yaakov Avinu fought to save from the grasp of the Samach Men. So that pach shemen, that little bit of oil, was supposed to last for one night. It ended up lasting for 8 nights. So we see that this whole miracle of Hanukkah came about through the struggle of Yaakov Avinu with the Samach Men.
מתוך ההתבוננות, הלימוד, על עניין של חנוכה, נראה קצת גם את העבודה של יעקב אבינו. הגמרא שואלת שאלה, מתי מדליקים נר חנוכה? כל העניין של נר חנוכה, כידוע, זה לפרסום הנס, שעם ישראל כל הדורות יזכור את הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל בזמן החשמונאים במלחמות עם היוונים. והגמרא שואלת, מתי מדליקים את הנר? מדליקים משתשקע החמה, ברוב המפרשים מסבירים שזה צאת הכוכבים, משתשקע החמה, הגמרא שואלת עד מתי? עד שתכלה רגל מן השוק. מה הכוונה עד שתכלה רגל מן השוק? על פי הפירוש הפשוט זה, בזמנם שלא היה חשמל, נזכור שהעולם היה מתנהג אחרת לגמרי, ברגע שהשמש שוקעת, יוצאים הכוכבים, אין מה לעשות בחוץ. זה לא כמו שהיום ש... לילה כיום יאיר, מצד החשמל. אז, מכיוון שלא היה חשמל, לא היו מסתובבים בחוץ בלילה. לכן, האחרון שחוזר הביתה, מהשוק, מהעבודה, מהעסקים, זה היה בערך חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. והגמרא אומרת, אין טעם להאיר ולפרסם את הנס לאחר מכן, מכיוון שאין למי לפרסם את הנס. וזה הלשון, זה הכוונה עד שתכלה רגל מן השוק. כוונה עד שהאחרון, הסוחרים, העובדים, הפועלים, חוזרים הביתה, שכתוב בפירוש שזה בערך חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, עד אז מדליקים את נר חנוכה.
So, what is Hanukkah all about? The main thing about Hanukkah is Purseim Nisa, to publicize the miracles that happened back then. So when do we light? The Gemara asks, we light when the stars come out, when night falls, and until when can we light? And the Gemara answers, "Atzitichla regel min hashuk." Until there's no more, the simple explanation of that is until there's no more people on the street, because people go to the marketplace during the day. They didn't have electricity in those days. They didn't have any lighting outside. So when it's night, when it's dark, people are no longer out on the street, and therefore there'll be no more publication of the miracle, no more Purseim Nisa. That's the simple understanding.
אבל רבנו ארי אומר שיש סוד מאוד גדול בעניין הזה שתכלה רגל מן השוק. אומר, רגל מרמז על המושג שנקרא בקבלה ובחסידות רגלים, והרגלים והעקביים. הנשמות של הדורות האלה נפלו בסוד הרגלים והעקביים, ולכן אנחנו נקראים עקבתא דמשיחא. החושך יחסי ארץ ויהיה כוח גדול מאוד ליצר הרע לפתות את הנשמות בכל התאוות, כל הרצונות של העולם הזה, ואז זה אנחנו, זה הדור שלנו, אנחנו בסכנה גדולה מאוד. ומהי הסכנה? הסכנה שאדם שוכח בכלל שהוא יהודי. ואנחנו רואים איך זה מתקיים בדור שלנו, שכל כך הרבה, כל כך הרבה נשמות ישראל לא יודעים מה זה בכלל המושג יהודי. וכל זה בעצם המציאות של הדור שנקרא עקבתא דמשיחא. ההדלקה של נר חנוכה, עד שתכנה רגל מן השוק, כנראה זה להמשיך הערה רוחנית, ניצוץ אלוקות, לתוך הנשמות שנמצאות בעומק עומק הרגליים, הרגלין בעניין של העיקרות את המשיכה. לכן גם כתוב שזה מדליקים אותו מתחת לעשרה טפחים. שכינה מעולם לא ירדה מתחת לעשרה טפחים. שכינה לא ירדה למקומות האלה, האור של חנוכה יורד למקומות האלה. וכל כל העומק של העניין, עד שתכלה רגל מן השוק זה, זה אור רוחני שנמשך לנשמות שנמצאות בעקביים, בהסתרה הגדולה של הדור הזה, ולהאיר בתוכם, להזכיר, אנחנו יהודים, אנחנו בני מלכים, וגם להאיר את אהבת השם בתוך הלב, שהאדם יקבל ניצוץ כדי שהוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא.
So the Rizal says it's really a very big secret in this Ad Shetichla Regel Min HaShuk, until there's no more people walking outside. It really means that Regel is a Kabbalistic term called Raglin, which Akivayim, which is the lowest place, the heels, the aspect of Ikvata, the Mashiach, the heels of Mashiach, which is the lowest level possible. So this is a situation of darkness where the entire existence, entire world will be fallen into such a dark place, in a dangerous place where the souls of the Jewish people will be enticed to do sins, and so much so to forget that they're even Jewish. How does a person, there's people around that don't even know what it means to be a Jew. So that's why we light candles, we light the Ner of Hanukkah, Ad Shetichla Regel Min HaShuk, all the way down to those lowest places, the place of Raglan, the place of Akivayim, so that the heels, the lowest place possible, in order to bring the light down there. And you're supposed to light under 10 tefachim, on a low place, under 10 tefachim, to bring the light in a place that even the Shekhinah doesn't go, the divine presence, so to speak, doesn't go to that place, but we have to nevertheless bring the spiritual light down to that place to shine to the Jewish people all over the world what it really means to be a Jew.
אם נתבונן בכל מה שקורה בדור שלנו, ב-34 שנים האחרונות, נראה שבעצם התהליך הכי עמוק והכי אמיתי זה התשובה. ראיתי מחקר של סטטיסטיקה לפני שנים, היום במדינת ישראל, שאנחנו מסתכלים על 45 שנה האחרונות, אז התחילה תנועת התשובה במדינת ישראל, יש בערך 2 מיליון בעלי תשובה. כשאנחנו לוקחים התחזקות רוחנית, זה בערך 2 מיליון. זאת אומרת, זה בעצם המהפכה האמיתית, זה העניין של התשובה. אם אנחנו נתבונן, איך אדם חוזר בתשובה, אז הרבה פעמים שאלתי אנשים, גם את עצמי וגם אחרים, איך חזרנו בתשובה, איך חוזרים בתשובה? למעשה, לאף אחד אין תשובה. לאף אחד אין תשובה איך הוא חזר בתשובה. פתאום אדם מקבל ניצוץ אלוקות בתוך הלב, בתוך הנשמה, הוא לא יודע מאיפה זה, בדרך שזה קורה לא שמים לב, פשוט קמים, הולכים ללמוד תורה, הולכים לבית כנסת, ואף אחד לא יודע מאיפה זה בכלל. הניצוץ הזה, זה למעשה העבודה של הצדיקים, שזה כמו שאנחנו ראינו, זה מתחיל מיעקב אבינו בסוד הפחים הקטנים, במשך כל הדורות, הצדיקים עשו את הנפש במיוחד בשביל הדור שלנו, כי הצדיקים ראו ברוח הקודש ובנבואה, ראו לאן אנחנו הולכים לרדת, ראו מה הולך לעבור עלינו, וידעו שבעצם אנחנו לא נוכל, לא שלא נוכל לחזור בתשובה, לא נוכל לדעת בכלל שאנחנו יהודים, מרוב גודל ההסתרה והפיתויים של העולם הזה. ואז הם למעשה כבר הרבה דורות מדליקים נר חנוכה. מדליקים נר חנוכה, הכוונה, מאירים לנו את הניצוצות של האור האלוקי בתוך הנשמה שלנו, מתחת לעשרה טפחים, מאירים לנו ומזכירים לנו שאנחנו יהודים, ולמעשה כל התהליך של התשובה של הדור שלנו, זה הכל נמשך מהבחינה הזאת.
So if we look in the past 30, 40 years, there was one of the largest movements around. It was the Tshuva movement, especially here in Israel, really all over the world. And there was a report, a study that was done that 2 million people did Tshuva over the past 40, 50 years. There were 2 million Bali Tshuvas. If you ask every one of them, how did you do Tshuva? What made you do Tshuva? They don't have an answer. There's no one answer that they can give. There's suddenly a spark that was ignited within them that they don't know where it came from. Where it really came from, it came from these pachim ketanim, these small vessels that the Yaakov and all the tzaddikim and all the generations went back and sacrificed their lives in order to raise up these souls from the lowest level. And this is what we do when we light the Ner of Chanukah. We bring down the light to those low levels in order to remind us that this is the light that's bringing us close to Hashem in these very dark places.
לסיום, רק נגיד, מיעקב אבינו זה מתחיל העבודה הזאת, וזה נמשך עד הצדיקים של הדור שלנו, של הדורות שלנו, ואנחנו יודעים, וגם רבנו אמר לנו בפורש, שלמעשה הוא עד משיח צדקנו, זה הצדיק שפועל לעיר מטה-מטה. וברוך השם אנחנו גם רואים את זה. ויש שאלה בהלכה, מה הנוסח המדויק של הברכה להדליק נר של חנוכה? יש פוסקים שאומרים שהנוסח להדליק נר של חנוכה, ויש פוסקים שאומרים שלא צריך להגיד את המילה של, אלא להדליק נר חנוכה. רבנו ארי אומר שעל פי הסוד, הנוסח המדויק זה להדליק נר חנוכה. ולמה? כי במילים להדליק נר חנוכה, ראשי תיבות של של הלשון הזאת, זה נון חת למד, נחל נובע מקור חוכמה. זאת אומרת, הכוונה של נר חנוכה, זה לכוון בנחל נובע מקור חוכמה, כי כמו שאמרנו, כל הצדיקים יעקב אבינו, ועד רבנו, שהוא הפרוג'קטור האחרון עד משיח צדקנו, להעיר לנשמות שנפלו למקומות כל כך רחוקים וכל כך נידחים, ואנחנו ברוך השם שבדור שלנו אנחנו רואים איך זה מתקיים, איך הדבר הזה מתקיים, שהנשמות מקבלות אור עצום של תשובה, של געגועים, רצונות, כיסופים. רבנו ותלמידי רבנו מזכירים לנו שאנחנו בני מלאכים, וכל רצוננו ותשוקתנו באמת בפנימיות זה רק להתקרב לקדוש ברוך הוא.
Okay, so to conclude, so Yaakov was the first tzaddik that started this idea of raising up the souls from the lowest, darkest places, and tzaddikim throughout all the generations continued this idea. And there's a disagreement in the Chazal about what's the blessing we make over the when we light the Chanukah. So some people say we say Lahadik Ner Shel Chanukah. Some people say we say Lahadik Ner Chanukah. According to the Arizal, we say Lahadik Ner Chanukah. We don't say the word Shel. And the reason that he gives is because the Rashi Tevot, the first letters of those words, spell out the word Nachal. Lahadik Ner Chanukah spells out the word Nachal. Nachal is a Kabbalistic concept, but also Nachal is, Rabbi Nachman of Breslov is called Nachal Noveam Kol Chachma, which spells out Nachman. The Tzaddik, starting from Rabbi Nachman and all his students, Rabbi Nosson and all the students throughout all the generations, are like the projector that shines into us, even though we're in such a dark place where we don't even know what it means to be a Jew, we don't even know who we are and the uniqueness of our Jewish soul. And our job is to connect to these tzaddikim, and that's what we're lighting the Ner of Chanukah in order to bring down the light of these tzaddikim, of the tzaddik Nachal Noveam Kol Chachma, of Rabbi Nachman and his students, to bring it down into our souls in order to raise us up. Questions?
Shalom, good Arab, Manishma.
ברוך
השם.
ברוך השם.
השיעור,
ברוך השם.
גדי, יש לו שאלה. ברוך גדי. ברוך השם, גדי. התחלנו את השיעור בשתי אחיות שהם נולדו, אבל אחר כך שהם נולדו, ואחת הביאה את הסימנים לאחותה. ואחרי שהעבירה לאחותה, זו שאלה אם גם האחות השנייה, גם אם היא הייתה צריכה להשתמש בסימנים כדי להביא ילדים טהורים, והשפחות הבנו שהם גם כן היו שתי אחיות מאשתו השפחה של האבא, זאת אומרת, גם הם היו צריכים לעשות סימנים כדי שיוולדו ילדים טהורים, או שרק היה פעם אחת ובזה זה נגמר.
שאלה מעניינת, אני לא ראיתי התייחסות לזה, אבל יש מקום, בחסד לאברהם הוא כותב מהם הסימנים, ולפי דברי החסד לאברהם משמע שכל אחת מהאימהות הייתה צריכה לעשות את הסימנים, כי החסד לאברהם הוא מסביר שהסימנים זה איזושהי פעולה שהאישה עושה לבעלה ועל ידי זה מרחיקה את כוחות היצרה סיטרא אחרא מהמצווה. לפי דברי החסד לאברהם נראה ככה, אני אומר, לא ראיתי בצורה מפורשת, אבל מדברי החסד לאברהם זה משמע שכל אחת מהאימהות עשו את זה, כי אני יודע שיש קהילות שנוהגים עד היום לעשות את הסימנים, על פי דברי החסד לאברהם. אז אם היום יש קהילות שנוהגים לעשות את זה, מן הסתם, ודאי וודאי שהאימהות עשו את זה.
תודה רבה, כבוד הרב.
אריה, שאלה?
כן.
אריה,
שאלה.
שלום, כבוד הרב. חזק אותם, כבוד הרב. השאלה שלי ככה, אנחנו יודעים שפרשה מדובר על הסולם. מדובר על הסולם, ארצה. ואני מנסה כל הזמן להבין שרבנו אומר כל הזמן שיש נשמות שבכוונה מפילים אותם כדי להעלות נשמות אחרות. כל הזמן צריך שיעבור, אבל כל העניין שבן אדם שנופל יישאר בשמחה, בנפילה שלו, בנפילה הוא ישמח. אז לא מסתדר לי בראש שבן אדם נופל, נכון? הוא צריך לדעת שהוא צריך להיות בשפלות, בענבה לדעת שיפילו אותו, אבל באותו זמן גם להיות שמח שהוא קיבל את התקציב הזה להיות השליח, לרדת כדי להעלות אנשים אחרים, כדי להעלות עוד פעם כמו הסולם, הפרשה, שיעלו עוד פעם. אז אני מנסה להבין את זה, איך באותו זמן להצטער על הנפילות, זאת אומרת, לקבל צער מזה, אבל באותו זמן להיות שמח. אז אותו רגע, שתי רגשות ביחד.
יש שאלה של ברסלבר.
אתה צודק מאוד, באמת הנקודה היא מאוד יסודית ועמוקה, הנקודה הזאת. למעשה, היסוד הוא בעבודה בעולם הנפש והרגש שלנו. כשאדם חלילה נמצא בירידה ובנפילה, הוא חייב לגלות בתוכו כוח וצער למה אני נמצא במקום הזה. מדוע? כי אפילו אם הוא יודע ששלחו אותו למקום הזה, אסור לו לשמוח בזה. כי אם הוא ישמח, היצר יתפוס אותו שם. גם אם זה היה בשליחות. לכן חייב להיות בתוכנו איזושהי התנגדות ומחאה למה הגענו למקום הזה. וזה כדי להציל אותנו, לעשות גדר, לעשות, לקבל כוח שלא ניפול יותר. אז זה חייב להיות את העבודה הזאת. כי נניח, אומרים לבן אדם, יש לך מצווה הכי גדולה בעולם, ללכת להדליק נרות חנוכה במועדון לילה. ונניח אליהו נביא אומר לו את זה. אם אליהו נביא אומר לו שצריך ללכת להדליק נרות חנוכה במועדון לילה, הוא חייב לעשות את זה, נכון? זה משמיים. אבל אסור לו לשמוח יותר מדי ששלחו אותו למקום הזה. כי אם ישלחו אותו למקום, אם הוא ישמח, אתה יודע מה יקרה? הוא ידליק וישאר שם. הוא יגיד, אולי יש סוד גם לרקוד שם. לכן דן חייב, בזמן העבודה הזאת, הוא חייב לפתח בתוכו כוח התנגדות למקום הזה. אם ישמיים שולחים אותו, הוא חייב לעשות את זה. לא יעזור, זה כפייה דתית, לא יעזור שום דבר. הוא חייב ללכת למקום הזה. אבל אסור לו לשמוח בזה שהוא הלך למקום הזה. אז הוא חייב לפתח את ההתנגדות. בד בבד שהוא מפתח את ההתנגדות, יש חשש שהוא ייפול לעצבות, לחלישות הדעת. על הנקודה הזאת אומר רבנו, גם את ההתנגדות שאתה מפתח, תעשה את זה במידה נכונה, תזכור. תוך כדי זה, תזכור. אתה לא רוצה להיות שם, אתה הולך רק בגלל ששלחו אותך לשם, והמקום הוא מסוכן, אבל תוך כדי זה גם נזכור ששלחו אותך לשם. זאת אומרת, לחזק את עצמנו גם בנקודה של שמחה שאנחנו בעצם נשלחים פה על ידי הקדוש ברוך הוא. בדרך אגב, יש פה עניין כללי, אולי היום לא נספיק, אבל בעזרת השם כן נדבר על זה, שהרבה פעמים בכל מיני מצבים רוחניים, אנחנו צריכים להחזיק בתוכנו, להכיל בתוכנו, שתי מידות או שתי הרגשות שונים. מדוע? כדי לשמור על האיזון הנכון. כדי לשמור על האיזון הנכון, אנחנו חייבים ללכת באיזה דרך ממוצעת. שאם אומרים לבן אדם, מעין השאלה הזאת, שאל אותי לפני כמה שבועות אברך. אמר לי, תראה, הוא רוצה ללמוד תורה, הוא צדיק, הוא רוצה להיות מלאך. ברוך השם, הוא יהודי, הוא רוצה להיות מלאך. אז הוא שאל אותי לפני כמה שבועות, אמר לי שמי שלימד אותו והדריך אותו, בעניין של שלמה היית אמר, צריך להשקיע הרבה זמן באישה ולשמח אותה. הוא אומר שאני מתחיל לשמח אותה, אני כבר באיזשהו מקום שכחתי שאני עובד השם. אני, טוב, אז בוא נזרום הלאה. בוא, עד הסוף בוא נלך. אז אמרתי לו, כן, אתה צריך לשמח את אשתך. בד בבד אתה צריך לזכור שאתה גם עובד השם. לא, לא. אז העניין של השמחה זה בכלל להסכים להיות עם זה. העניין של עובד השם זה לא לפרוץ גבולות. לכן, בכל דבר, בהרבה דברים ברוחניות אנחנו רואים את זה, שצריך להחזיק שתי הרגשות, מידות, כוחות פנימיים, סותרים ומנוגדים זה לזה, ולמצוא את הדרך הממוצעת.
תודה רבה.
אנחנו חשבנו על זה שבאמת אם סולם ניצב לשמיים, אז זה תלוי גם איך הוא ניצב. אם הוא ניצב חזק ועד למעלה והבן אדם מציב אותו חזק, אז זה טוב, אבל אם הוא ניצב חצי הדרך, אז הלמעלה נהפך למטה ולמטה למעלה, וזה בדיוק מה שהרב אומר.
נכון.
זקו ברור, עוד מישהו יש פה שאלה?
אם אפשר, עוד הרב. ידוע שרחל מסרה את הסימנים לאה, אז אם היא עשתה את זה מתוך מסירות נפש ואהבה לאחותה, אז למה כתוב אחרי זה בפסוק ותגנה רחל באחותה? מאיפה באה הקינה הזאת?
אני אגיד לך, השאלה מאוד נכונה ומאוד צודקת, בלי נדר, שבוע הבא, פשוט אני... הבן שלי בתלמוד תורה, ואני חייב לרוץ, ללכת, לרוץ, להביא אותו.
תשובה
חזקה. נכונה.
כבוד הרב, יש לי שאלה. רגע. רגע. שלום עליכם, כבוד הרב. כמו שאמרנו, יש קשר לאלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אז הוו של יעקב, איך הוא מקושר לחנוכה?
מהפחים.
שבוע הבא.
שבוע הבא. תרשום את זה, בשבוע הבא נתייחס לזה. שבוע הבא.
תרשום.
תודה רבה, רב. תודה רבה.